שלום וברכה. הנושא שאנחנו עסוקים בו היום הוא המחלוקת. כלומר, העולם שלנו, קרי העולם הזה, מלא מחלוקות. בעצם מאז שיש יותר מאדם אחד על פני האדמה, יש מחלוקות. וישנן מחלוקות גם, לא רק בין סתם בני אדם, אלא גם בין תלמידי חכמים. ישנן דעות שונות בתורה. והדבר הזה כמובן מצער. כתוב במשנה במסכת אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אם כן, איזו מחלוקת רצויה יותר? לכאורה זו שאינה לשם שמיים, כי זו שאינה לשם שמיים, מכיוון שהיא בנויה על שטויות, אז סופה להתבטל. ברגע שכל הדברים הגורמים למחלוקת יכלו מן העולם, תפסיק המחלוקת. מה שאין כן מחלוקת שהיא לשם שמיים, שני הצדדים באים בשם דברים אמיתיים, ולכן סופה של מחלוקת כזאת להתקיים, להתקיים תמיד. אלא שלאו דווקא בצורה האיומה של ריב, של שנאה, אבל שיהיה מקום לשני הצדדים, לשתי הדעות להיאמר, זה יישאר לעולם, מכיוון שזו מחלוקת לשם שמיים. וכאן יש הערה של המהר"ל מפראג בדרך חיים על המשנה הזאת, אומר, צריך להיזהר ממחלוקת לשם שמיים, בגלל שסופה להתקיים, ואף על פי שהיא לשם שמיים, סנועה היא המחלוקת. בדרך חיים, אף על פי שהיא לשם שמיים, על המשנה הזאת, כן? אף על פי שהיא לשם שמיים, סנועה המחלוקת. כן, זה דבר נורא. אנחנו היינו מעדיפים שלא תהיינה מחלוקות. מצד שני, אנחנו רואים שכך דרכו של עולם, מאז ומעולם יש מחלוקות. ואם כן, אי אפשר לנסות להתחמק ולומר, הפתרון למחלוקות זה שכולם יחשבו את אותו הדבר. כנראה שזה לא יכול ללכת. הייתה תקופה בהיסטוריה שבה ניסו לבטל את המחלוקות, ואז החליטו שכולם יחשבו אותו הדבר. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. יגידו אותו הדבר, ידברו אותם המילים, יחשבו באותו האופן. וזה היה הגרסה הראשונה של המשטר הטוטליטרי. זאת אומרת, משטר שבו אנחנו קובעים לך מהו הדגם של המחשבה האמיתי, וכל מי שסוטה מזה הוא אדם מסוכן. כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. התגובה של ההשגחה הייתה, נבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. זה חשוב שאנשים יהיו במחלוקות. יש אפילו הלכה, הרואה 60 ריבו מישראל מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. מה החוכמה הגדולה? שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. זאת אומרת, יש איזשהו אידיאל בשונות של הדעות. וזאת מסיבה פשוטה. אפשר אפילו לתת לזה סיבה אלוהית. היחיד שאצלו נמצאת כל האמת, זה ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו. ברגע שאנחנו יורדים מן המדרגה הזאת, אנחנו כבר לא מדברים על האחדות המקורית. לכן לא ייתכן שאצל איזה נברא שלא יהיה, תהיה כל האמת. לכן יש הכרח שתהיה מחלוקת, כדי להוציא לפועל את כל הצדדים של האמת. זה מובן? אבל לא שיש הרבה אמת. למילה אמת בעברית אין רבים. אין רבים של המילה אמת. וזה מובן למה. משום שאמת זה דבר יחיד. או שזה אמת או שזה לא אמת. לא, אמיתות זה הרבים של המילה אמיתה. כן? במילון אבן שושן, תסתכל, אמיתה, רבים, אמיתות. זאת אומרת, מה זה אמיתה? דבר שנתברר כאמת. עליו אנחנו אומרים שהוא אמיתה. ולכן יכולים להיות הרבה דברים שנתבררו כאמיתיים, הם אמיתות. אבל לא שהאמת עצמה יש בה ריבוי. כן? אבל מכיוון שהאמת האחת היא רק אצל הבורא, כפי שאומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא לבדו האמת ואין אמת כאמיתתו, לכן מוכרח להיות שיהיו ריבוי אופנים, ריבוי אנפין בגילוי האמת בעולם הזה. ויש באמת איזשהו צד של ריבוי למילה אמת, אבל לא כפי שרגילים לחשוב. המילה אמת בעברית דומה למילה, מבחינת הצורה שלה, היא מילה מסתיימת בתו, בתו שותקת, כמו למשל המילה בת. רבים של בת, בנות. מאיפה צצה הנון הזאת? מה? אבל בת זה בלי נון. אלא המקור של המילה זה בנון, כן? בינט בערבית. מזה נפלה הנון וניה בת. רבים, בנות. כלומר, ברבים מתגלה מחדש הנון. אמת, רבים, אמונות. זאת אומרת, אופנים שונים של התייחסות אל האמת. נקראים בשם אמונות. אם כן, מה שיכול להיות אצל האדם זאת לא האמת, כי אם אמונה. יש תקווה שהאמונה של האדם תהיה קרובה לאמת, תתאים במידת מה לאמת. אבל אי אפשר שהאמונה תכלול את כל האמת. מובן? ולכן יש מחלוקות בעולם הזה. טוב, אז אם ככה, זה מצוין. הבה נרבה במחלוקות, ואז יהיה טוב. אבל מוכרח להיות שמעבר לכל המחלוקות, תהיה אפשרות גם של הכרעה, הכרעה למעשה. ולכן דאגה התורה להקמת מוסד עליון שיבטל את המחלוקות. לא שאין מקום למחלוקת, אבל להלכה למעשה מוכרחים לעשות דעה אחת ולא הדעה השנייה. כן? למשל, תסתכלו כאן במקור שנמצא מצד ימין למטה, זה במסכת עירובין, נצטער על איכות הצילומים הפעם, מסכת עירובין דף י"ג עמוד ב', אמר רבי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. כלומר, מה למדנו מן הסוגיה הזאת? למדנו שני דברים חשובים. הדבר הראשון, הייתי אומר, הוא כמעט טריוויאלי ומובן מאליו. זה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. הרי המציאות תמיד נותנת אפשרות להבין את הדברים באופן אחד או באופן שני. ומי ברא את המציאות? ריבונו של עולם. לכן ריבונו של עולם נתן מקום להבנה א' והבנה ב'. אם כן, שתי הדעות, שני העניינים, בוודאי הם דעתו של הבורא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אלא שלמדנו פה עיקרון חשוב, אף על פי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, הלכה רק כאחד מהם. מה זאת אומרת ההלכה? אם כן, למדנו כאן משהו חשוב. הלכה זה לא האמת. הלכה זה מה שעושים. כמו שאומרים בתנא דבליהו, כן? אל תקרא הלכות, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. מזה אפשר ללמוד רטרואקטיבית. מה זה ההלכות? זה ההליכות. זאת אומרת, זה איך שהולכים בעולם הזה. הרי אי אפשר לעשות למעשה גם כבית שמאי וגם כבית הלל, לכן מוכרחים לפסוק הלכה כאחד מהם, כבית הלל. ויש לזה גם השלכה חשובה מאוד. אם מישהו יעשה כבית שמאי, עובר עבירה. כן. זאת שאלה שאני עוד מעט אגע בה. כן? אולי חלק יעשו כבית שמאי, אולי חלק יעשו כבית הלל. כן? זאת שאלה מעניינת מאוד שנידונה בגמרא. אבל על כל פנים, מהסוגיה בעירובין משמע שאנחנו מוכרחים לפסוק כאחד מהם דווקא. כן.
מה הקשר של זה לתפילה? כל אחד יש לו משהו שלו? וגם כן צורה פיתוי של...
כן, ודאי. ודאי. אפשר להתפלל כך, אפשר להתפלל כך, אבל באותו ציבור יתפללו רק באופן אחד. כן?
אבל
לא ייתכן שבאותו בית כנסת יתפללו בשתי נוסחאות. מה, קדושה? לא, זה מחלוקת. האם אפשר, כלומר, על זה נחלקו הפוסקים. האם אדם יכול להגיד את הנוסח שלו אם לא שומעים אותו? אבל אם שומעים אותו, ודאי שאסור. כן? נכון. זאת אומרת, אל תיטוש תורת אמך. זאת אומרת שכשאתה תתפלל לבד, תתפלל כפי שאבותיך התפללו, או תתפלל בבית כנסת שבו מתפללים כאבותיך. אבל אם אתה נמצא נגיד בבית כנסת ספרדי, אתה לא יכול להתפלל כאשכנזים, או להפך.
גם לא בשקט?
בלחש זה משהו אחר, כי זה כבר לא נקרא שאתה מתפלל עם הציבור. אבל נגיד, אם ספרדי הוא חזן בבית כנסת אשכנזי, הוא צריך להתפלל בנוסח אשכנז. ודאי. אין לו היתר להתפלל בנוסח שלו. ברור. או להפך, כן. תמידו לי, זה קרה לי כמה פעמים, וזה קשה. כן, להיות חזן, לא לפי הנוסח. כן. לא. האמת היא רק אצל ריבונו של עולם. לכן היא כוללת בהכרח את שני הצדדים שנאמרים. וכאן אני רוצה לגעת בנקודה שאתה אומר כאן. אלו ואלו דברי אלוהים חי. ככה היה צריך להיות כתוב בעברית. אלוהים בעברית זה מילה יחידה, לא רבים. מה? כן, בסדר. קודם כל אני רוצה להסביר את הקושיה. המילה אלוהים בעברית היא בלשון יחיד, נכון? כמו שאנחנו אומרים, יגדל אלוהים חי, לא אלוהים חיים. אלא מוכרחים לומר כאן, כמו שאתה אומר, שהמילה חיים איננה מוסבת על המילה אלוהים, אלא על המילה דברי. כלומר, הדברים האלה שהם דברי אלוהים, הם גם דברים חיים. ומכיוון שהם חיים, אז אלו ואלו דברי אלוהים. כלומר, כי דבר חי, דבר שאיננו מת, מוכרח להיות שיש לו הרבה פנים. ברור? זה מובן או לא? למשל, יש לך שתי סברות של הפוסקים, איך לפסוק הלכה במקרה ספציפי. אז יש אפשרות אחת להגיד שפוסק אחד חשב נכון, והשני לא אימץ מספיק את המוח שלו ולא שם לב שיש קושיה. זה אפשרות אחת. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים ששניהם אומרים דברים מתקבלים על הדעת, ואי אפשר להכריע על פי השכל. אם כן, המציאות בעצמה מזמינה את שתי הדעות. יש מדרש קדום שמובא בריטב"א, לא מכירים את המקור שלו, אבל מובא בריטב"א, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא. כן, כלומר, על כל דבר בתורה אתה יכול להגיד ב-49 אופנים שזה טהור, 49 אופנים שזה טמא. ומסרם לחכמי הדורות. כלומר, חכמי הדורות הם מחליטים, לפי מה שנראה להם, איזה פן להוציא אל הפועל, כמי לפסוק הלכה בדור הזה. ברור? כן.
מה שהמהר"ל אומר זה רק בגלל שזה יכול להימשך הלאה, לא מתנדלת עם הדבר.
לא, ודאי, כי זה רצוי, כן, כלומר, זה אמיתי. רק האופן, למעשה, צריך לנהוג רק בדבר אחד. וזו נקודה ששוכחים אותה הרבה, כי יש אנשים שחושבים שהפלורליזם מקורו ביהדות. כלומר, הפלורליזם, יש אפשרות להגיד מה, איך שרוצים, מה שרוצים, לנהוג איך שרוצים. הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל זה קטיעה של הדברים שנאמרים במסכת עירובין, והלכה כבית הלל. התוספתא בברכות אומרת, העושה כדברי בית שמאי חייב מיתה. כן. יפה, זאת שאלה גדולה. לכאורה, לפי מה שאני אומר, אסור שתהיה הלכה ספרדית והלכה אשכנזית. נכון? לכאורה. אז איך זה צמח הדבר הזה? טוב. אז תסתכלו במקור שעומד בצורה עקומה, כלומר בדברי הרמב״ם במשנה תורה, שכחתי לכתוב שזה בהלכות עבודה זרה, פרק י"ב הלכה י"ד. יש איסור בתורה, אחד מתרי"ג מצוות, לא תתגודדו. אסור להתגודד. מה פירוש להתגודד? כוונה לעשות שריטה, לעשות שריטה בבשר כשמישהו מת. כן? מפני האבלות, אז יש, קוראים את הבגדים, זה כתוב בתורה, זה מותר, לקרוע את הבגד, אבל אסור לחבול בגופו.
כן? גם חבלה נראית.
מה?
גם חבלה לא נראית.
גם חבלה לא נראית, אבל כוונה שמה, לא תתגודדו, הפשט שמה, יש שרטת ויש התגודדות, כן? התגודדות זה כשמוצאים דם, כן?
אבל
כן, נכון. אז זה, אבל תן לי לדבר. כן? כן, יש הפירוש הראשון, ואני הקדמתי שזה הפירוש הראשון, משמע שיש פירוש שני, אז תן לי להגיד אותו. הפירוש הראשון הוא לא, שאסור להתגודד. אבל יש כאן פירוש שני, וזה גם מובא בספרי וגם בגמרא במסכת יבמות, לא תעשו אגודות אגודות. ולכן, מה זה אגודות אגודות? שאלה יפסקו כך ואלה יפסקו כך. אסור. צריך שתהיה הלכה אחת בלבד. ונשאלת אם כן השאלה, והגמרא שואלת את זה, איך זה שבית שמאי ובית הלל? כן, אלה נהגו כך ואלה נהגו כך. נכון, טוב, בסדר, אבל הגמרא לא הכירה את מה שהולך בימינו היום, לכן היא שואלת על בית שמאי ובית הלל. להזכיר לך, הגמרא נכתבה לפני 1500 שנה, ולכן הם לא ידעו מה שהולך היום. אבל הם שואלים על מה שהם כן הכירו, בית שמאי ובית הלל, ישנה מחלוקת בגמרא, יש אומרים שבית שמאי לא עשו כדבריהם. כלומר, שבית שמאי, אף על פי שחלקו על בית הלל, נהגו הלכה למעשה כבית הלל. יש דעה כזאת בגמרא. ואז יוצא שאין שום קושיה. הם לא עברו על האיסור שלא תעשו אגודות אגודות. אבל אם נאמר שבית שמאי כן עשו כדבריהם, ובסוף המסקנה של הגמרא שבית שמאי עשו כדבריהם, אז איך אפשר להבין את זה? האפשרות אחת להבין זה שהם עברו עבירה. שהם עשו איסור. שבית שמאי עברו על איסור מן התורה לעשות אגודות אגודות. כן. לא, כיוון שההלכה כבית הלל, אז בית הלל לא עברו על שום איסור. זה לא לגמרי פשוט. יש מה שמה בסוגיה בגמרא, משמע שהם כבר ידעו מראש שההלכה כבית הלל. כן? כי שמה כתוב על אחד מזקני בית שמאי שידע שההלכה כבית הלל. ולכן לא נתן לבית שמאי לקבוע הלכה כדבריהם במקדש, בעניין הסמיכה. כן? אבל כל פנים, בית שמאי לפי זה עברו על איסור, זה אפשרות אחת. או שנאמר שהדבר הזה מותר, ואז נצטרך להבין איך. בזה נחלקו אביי ורבה בגמרא. אביי אומר שבאמת הדבר הזה אסור. ורבה אומר שזה מותר כיוון שמדובר בשני בתי דינים בעיר אחת. כלומר, כל האיסור לעשות אגודות אגודות זה כשאותו בית דין עושה בבת אחת, כלומר, באותו בית דין יש חלק מהבית דין שמורים כך וחלק מהבית דין שמורים הפוך. אבל אם באותה העיר יש שני בתי דינים, הדבר הזה הוא מותר, אין בזה שום בעיה. כן? זאת דעת רבה. לפי זה, אם יש בית דין באיזה עיר ואני בא לעיר ורוצה להקים עוד בית דין, אני בסדר גמור לפי רבה. לפי אביי, אני עובר על איסור דאורייתא שלא תעשו אגודות אגודות. השלכה החמורה יש לדברים האלה, כן? למשל, האם הבד"ץ מותר לו להקים בית דין לעומת הרבנות? שאלה לא פשוטה, נכון? הרבנות הראשית הוקמה על ידי הרב קוק, האם היה מותר אז לחכמי הבד"ץ להקים בית דין מתחרה? כן? לפי הרמב״ם, לפי אביי, זה ברור שזה אסור. לפי רבה זה מותר. עכשיו אני שואל השאלה, כשיש מחלוקת בין אביי לרבה, הלכה כמי? כרבה, נכון? חוץ מיוצאים מן הכלל, מנויים. אם כן, אנחנו צריכים להתיר את הקמת הבד"ץ לפי זה, נכון? הבה נראה את דברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם, ובכלל אזהרה זה שלא יהיו שני בתי דינים בעיר אחת, זה נוהג כמנהג זה, וזה נוהג כמנהג אחר, שדבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. מעניין, אתם רואים, באיזה הלכות כתב את זה הרמב״ם? לכאורה היה צריך לכתוב את זה בהלכות סנהדרין. הלכות סנהדרין, שמה נאמרו כל ההלכות של בתי דינים. הרמב״ם כתב את זה בהלכות עבודה זרה. כלומר, אתם מבינים למה רומז הרמב״ם? אם עושים מחלוקת בישראל, זה עבודה זרה. כמו שעבודה זרה זה הפיצול של ידיעת הבורא לכמה אלים, אז גם לעשות כמה בתי דינים, זה עבודה זרה. כן? נחמד הרמב״ם. עכשיו, לפי זה, לא תיתכן הלכה ספרדית והלכה אשכנזית. אבל תיתכן הלכה ספרדית בעיר אחת והלכה אשכנזית בעיר אחרת. זה יכול להיות. מה?
מה זה העיר?
העיר, מקום שבו יש רב. איפה שיש הרב, או השכונה, אני יודע מה, שם הרב יקבע להלכה, אם הרב פוסק באופן מסוים, כולם ילכו לפי מה שהוא אומר. אם פוסק אחרת, כולם ילכו כמו שהוא אומר. למה הרמב״ם פוסק נגד רבה? כל המפרשים של הרמב״ם עשו שמיניות באוויר כדי להבין למה. ותירוצים רבים נאמרו וכולם דחוקים, אלא אם כן נאמר שהרמב״ם לא סובר את הכלל שהלכה כרבה במקום הוויה, שזה כנראה הדעה של הרמב״ם. אלא הרמב״ם לא פוסק אוטומטית כרבה, אלא אם כן זה נראה לו מן הסוגיה. וכאן מן הסוגיה נראה לו במפורש שלא, משום שהבאי עומד, משום שרבה עומד בסתירה למשניות מפורשות. איזה משנה מפורשת? המשנה במסכת פסחים. כן, מקום שנהגו. שמקום שנהגו כך, אסור לנהוג אחרת וכו'. זהו. אז זה, פשט המשנה הולך נגד הבאי, נגד רבה, סליחה, לכן הרמב״ם פוסק כהבאי. כן? לפי זה אסור שבאותה העיר, יפה, לפי הרמב״ם זה איסור דאורייתא. מה? זה נכון, זה נגד דעת הרמב״ם. צריך לדעת שמה שהיום נעשה איננו כדעת הרמב״ם. כן, הוא היחיד. לא, לא, הרמב״ם אומר נראה לי כשאין לו מקור. כן, ככה הוא כותב מפורש. אבל כאן יש לו מקור, יש לו הגמרא. כן, בבקשה. לא, זה משהו אחר. כי בזמן שיש הרב ראשי חדש, הוא הפוסק, לא הרב הראשי הקודם. כן? טוב, בסדר. זה גם שאלה. עד כמה מותר למרא דאתרא לחלוק על המרא דאתרא הקודם? זה גם יש בזה דיונים. כן? בסדר. רצה להגיד משהו? כן. שבעים פנים לתורה, יש 70 אופנים איך להבין את התורה, זה נכון.
גם מתוך זה יש רק פסק אחד.
בוודאי, להלכת אתה צריך דבר אחד. אלא מה? הפסק האחד מתחשב בעובדה שיש דעה של זה ודעה של זה ודעה של זה. למעשה אנחנו ננהג באופן כזה ולא באופן אחר. כן?
גם שני רבנים ראשיים, שני ספרדים, גם בזה לפי הרמב״ם...
טוב, שני רבנים ראשיים זה שניהם חלק מאותו בית דין. זה משהו אחר. שני רבנים ראשיים, אז הם מרכיבים את הבית דין של הרבנות הראשית. בסדר, זה אפשרי.
אבל אותו דבר
בעיר? מה?
שני רבנים ראשיים של אותו עיר?
כן, ברור. אבל מה שלא בסדר, זה שבאותה העיר, חלק מהציבור ינהג כמו הספרדים, חלק מהציבור כאשכנזים.
צריך להפנים מה זה
עיר? למשל, אני אתן לך דוגמה. בירושלים, לפני 200 שנה, לא היו אשכנזים. לא היו. היו רק ספרדים. הגיעו אשכנזים מחוץ לארץ, נהגו כספרדים. עד שהקימו בית דין שלהם. כן? ואז עברו על דברי הרמב״ם. לפי הרמב״ם זה עבירה. כן? אבל על מה סמכו כל כך להתיר את זה? כן? לא, מה שאני אומר, גם כשאין סנהדרין, הלכה אחת באותו המקום. זה מה שאומרים לך. לא תתגודדו שבאותה העיר לא יהיו שני בתי דינים. למשל, כן, תמיד היה ככה. בכל הדורות תמיד היה ככה. שכשאשכנזי בא לחיות בין ספרדים והשתקע שם, שינה את כל מנהגיו ופסק הספרדים. וכן כשאשכנזי הלך לספרדי הלך לגור בין אשכנזים, שינה את כל מנהגיו ונהיה אשכנזי. זאת ההלכה מדורי דורות, זה רק במאה ה-20 ששינו את זה. בבקשה. ולכן כשבאותה העיר יש לך מנהגים שונים, זה גורם לפירוד, בהחלט.
אז כולם ביחד, אז אתה לא מכשיל אותו במשהו אחר. לא הספרדים,
תאות הספרדים, תאות הספרדים, ביחד כולם. זה בדיוק העניין, לכן זה לא בסדר, אומר הרמב״ם. אבל על מה אנחנו סומכים להלכה? אנחנו סומכים על דברי הראש. מיד אחרי הרמב״ם צילמתי לכם את דברי הראש. ומקשינן, מהד יתנן, כלומר יקשו בגמרא, זה במסכת יבמות, פרק ראשון, דף י' ד'. אז יקשו בגמרא, איך יכול להיות שבית שמאי מתירים את הצרות לאחים ובית הלל אוסרים? כן, על מה מדובר? שמה זה בדיני ערווה, האם צרת הבת מותרת או אסורה? כן, מה זאת אומרת? אדם נשא שתי נשים, אחת מהנשים היא נחשבת כקרובה של אחד האחים, ולכן כשבאים אז היא פטורה מן היבום. השאלה האם צרתה, כלומר, האישה האחרת שאיננה אסורה לאחים, גם היא מותרת לשוק או נאסרת לשוק? האם היא מותרת לאחים או אסורה לאחים? על זה נחלקו בית שמאי ובית הלל. זו שאלה שיש לה השלכות של ממזרות. כן? מי שמתיר אותה לשוק, אז אם היא תתחתן עם אחד האחים, הבנים הם ממזרים. ואם לא, אז לא. כן? ותו אהד התנן מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלושה עשר, בארבע עשר ובחמישה עשר. הרי איך ייתכן שקוראים את המגילה בזמנים שונים? הרי קרי כאן לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. ואסקה רבה, רבה במסקנה אומר, כי אמרינה לא תתגודדו, מתי אנחנו לא תתגודדו? כגון בדין אחד, בעיר אחד, פלג מורין כבית שמי, חצי מורין כבית שמי, ופלג מורין כבית הלל, חצי מורין כבית הלל. אבל שתי בתי דינים בעיר אחת, לטלן בה, אין הדבר הזה אסור, וכל שכן שתי בתי דינים בשתי עיירות, ולפי זה, באמת נאמר בשולחן ערוך, שאם... באמת, לא בשורנו, אלא באחרונים, שאם יש עיר שיש בה ציבור של ספרדים, ציבור של אשכנזים, כל אחד יוכל לנהוג כמנהגו, כי זה נחשב שיש שם שתי בתי דינים. בית דין של רבי יוסף קארו, ובית דין של רבנו משה איסרלס, כן? של המרן והרמה. כן? אבל לזכור שהדבר הזה הוא דוחק גדול בסופו של דבר, כי אנחנו רואים למעשה שזה גורם מחלוקות. אבל אי אפשר לבוא נגד דברי הראש. כן.
זה לא מעין
שאתה צריך הרב בעצם? נכון, זה בעיה. כן, ובאמת נשאלת השאלה, איך נהגו בימי קדם? בימי קדם, כל פעם שהייתה מחלוקת, הדברים היו הכי פשוטים. במקום לשאול את המרא דאתרא, היו שואלים את הסנהדרין עצמה. אז איך נולדו המחלוקות בישראל? המשנה במסכת חגיגה אומרת שהמחלוקת הראשונה בהיסטוריה שלא הוכרעה על ידי הסנהדרין, הייתה השאלה האם מותר לסמוך ביום טוב או אסור לסמוך ביום טוב על קורבן שלמים. כן, אדם מביא קורבן שלמים, האם הוא יכול לסמוך עליו את ידיו ביום טוב או אסור? מה הבעיה לסמוך את ידיו על בהמה ביום טוב? לא, לא מוקצה, הרי אני שוחט אותה. אין פה בעיה של מוקצה. לא, הבעיה היא שסמיכה זה בכל כוחו. זאת אומרת, הוא משתמש בבהמה ביום טוב. יש לגזור, כן? ואז נשאלת השאלה, איך זה שלא הצליחו לפתור את המחלוקת הזאת? הגמרא, המשנה אומרת שהמחלוקת הזאת התחילה בזמן הזוגות. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הדור הראשון של הזוגות, הם הראשונים שהתחילו מחלוקות ולא הצליחו לפתור. ועד ימי הלל, זאת אומרת זה לקח משהו כמו 200 שנה, לא הצליחו לפתור את המחלוקת הזאת. והייתה סנהדרין בישראל, מדוע לא עשו הצבעה? הרי איך פותרים מחלוקת בסנהדרין? כל אחד אומר את דעתו, בסוף עורכים הצבעה, לפי הרוב יודעים מה ההלכה. אז אם יש מחלוקת אם מותר לסמוך או אסור לסמוך, שישאלו את הסנהדרין, ואז יעשו הצבעה. כאן הבאתי לכם מדבריו של רבנו ראובן מרגליות, בספרו מרגליות הים על מסכת סנהדרין. שם יש דיון ארוך שלא צילמתי אותו כולו, בנושא המושג מופלג, מופלא שבבית דין. כן? לפי ההלכה, יש סמכות למופלא שבבית דין, או המופלא שבבית דין, זה מין תלמיד חכם זקן, שיש לו סמכות מוסרית עליונה, הוא יכול להטיל וטו על ההחלטות של הסנהדרין. כלומר, לעכב את פרסום ההחלטה, למרות שהרוב נגדו, מכיוון שהוא המופלא שבבית דין, הוא יכול לקבוע שההלכה הזאת בינתיים מתעכבת. ואז הוא כותב, ובזה תיפטר לנו חידה סתומה, היא מחלוקת הסמיכה שהתמידה כמה דורות בימים שעוד היה בדין הגדול על מכונו, ולא הוכרעה הלכה זו. ששנינו, יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך, הוא סובר שזה אסור. יוסף בן יוחנן אומר לסמוך. אחר, דור הבא, יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך, ניתאי ארבלי אומר לסמוך, זה הדור השני כבר של הזוגות. יהודה בן תמאי אומר, בן תבאי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, כבר דור שלישי. שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך, כבר דור חמישי, רביעי, כן רביעי. הלל ומנחם לא נחלקו, יצא מנחם נכנס שמאי, שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר שלא לסמוך, כבר דור חמישי. מה? לסמוך.
האם מנחם מסכים?
אבל לא הספיקו לעמוד למניין, זהו. מנחם יצא, ואז הלל נכנס. מה זאת אומרת יצא? כנראה יצא לעבודת המלך, או שנעשה צדוקי, לא כל כך ברור. ועל זה אמרו בירושלמי, שם, בראשונה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא על הסמיכה בלבד. והנה זה מפליא. למה באמת לא הכריעו גם הלכה זו? אם בימי שמי והילל כבר התפלגו לשני בתים, הן בתקופת הזוגות הראשונים היו מאוחדים במוסד עליון אחד, אשר שם מוכרעו כל ספקות בהלכה שנתעוררו. ואיך לא הסתיים מלטה, איך לא יצא להם, כן, להכריע על פי הרוב גם מחלוקת זו. היקובל על הדעת כי תמיד היו שווים במניין האומרים לסמוך כמניין האומרים שלא לסמוך, וגם הלא 71 היו ולא בדין שקול, ואז תמיד יש רוב של אחד לפחות בתוך 71. ואחרה בהלכה זו לא זקוקה לרובה דמינקר בשניים, כן, לא צריך שיהיה דווקא שניים שיהיו הרוב. ולמה, מה? כן, בדיני נפשות. ולמה איפה הניחו מחלוקת זו מבלי להכריע? אמנם המשנה עצמה מסרה לנו הפתרון יחידה זו, בסיימה הראשונים היו נשיאים והשניים אבות בתי דין. והנה במשנה לא הודו ידיעות לשם היסטוריה, רק זהו הסבר על התמדת מחלוקת זו שנתאפשרה, לפי שהיה הבדל דעות בין הנשיא לבין האב בדין. והנה אב בדין בפני נשיא אינו מורה הלכה, כלומר אינו מכריע נגד דעתו, אבל כאמור בידו להעמיד בכל פעם ההכרעה לדיון מחודש. ובכן, כיוון שנחלקו הנשיא ואב בדין, לא היה קיום להכרעה הלכה למעשה וכו'. כלומר, מה שהוא אומר שבמשך כמה דורות תמיד היה ויכוח בין האב בדין לבין הנשיא, ולכן זכות הווטו הופעלה ואי אפשר היה לפסוק ההלכה בנושא הזה. כן? כן. נכון. כן, יש לנו פה איזה בעיה. בימי בית שמאי ובית הלל המשיכו המחלוקות, ואז התחילה להתרבות המחלוקת. הייתה הרבה מחלוקת, ובמשך 3 שנים נחלקו, אלו אומרים הלכת מותנו, הלכת מותנו, עד שיצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. כאן נשאלת השאלה, מה פתאום שומעים לבת קול? כן? הרי יש לנו כלל, לא בשמיים היא. אלא אם לא בשמיים היא, על פי מה מכריעים? על פי מה? אבל על פי מה כן? על פי הרוב. כן, אבל בבית שמאי ובית הלל אי אפשר היה להכריע על פי הרוב, מסיבה פשוטה. הייתה מחלוקת על העיקרון של ההכרעה. בית שמאי היו מפולפלים יותר, מחדדי תפה, אומרת הגמרא. ובית הלל היו הרוב. בבית שמאי טענו, מתי אנחנו אומרים רוב מכריע? כשיש רוב בין אנשים ברמה שווה. אבל מכיוון שבית שמאי חכמים יותר, אז אולי תהיה הלכה דווקא כבית שמאי, למרות שהם לא הרוב. עכשיו, איך תכריע מי צודק בעיקרון הזה? אתה לא יכול להכריע. לא, אתה לא יכול להכריע לפי הרוב. כי כאן דווקא המיעוט טוען שדווקא במקרה הזה הלכה כמותו ושאין הלכה כרוב. איך תכריע בזה? אבל אין לך מספיק אנשים, מספיק חכמים של בית הלל שיחריעו. מה? רבי אליעזר ורבי יהושע? לא, הם היו שווים. כן? ייתכן גם שרבי אליעזר היה חכם יותר. כן? למה? למה? כי יצאה כבר בת קול שאמרה שהלכה כבית הלל. ולכן רבי אליעזר, למרות שהוא חכם יותר מרבי יהושע, לא יכול לפסוק נגדו. בואו? אבל עד שלא יצאה בת קול, לא יכלו לדעת האם ההלכה קרוב אפילו שאינם מחודדים כל כך, או שדווקא כשהם שווים. ולכן במקרה הזה היו זקוקים לבת קול, ובמקרה הזה הלכה כבת קול. למה? משום שאתה אומר לא בשמיים היא, באיזה תנאי? שזה ירד לארץ, אבל כאן זה עדיין בשמיים. כן. בת קול. לא, בת קול זה בת קול. כן, ישבו בבית המדרש, פתאום הקירות הזדעזעו, שמעו הלכה כבית הלל. כן, משהו כזה. עכשיו, במשך הדורות, יש הרבה
מחלוקות. למה כשהיה
אחנאי? זה בדיוק השאלה שהוא שאל. מדוע אז לא סמכו על הבת קול? אני כבר 10 דקות מדבר על זה.
למה אז לא אמרנו שיש איזשהו וטו כזה?
מה, כי אז כבר הסנהדרין לא ישבה כמו שהייתה בימי יוסי בן יועזר. לא, זה בזמן התנאים, אבל אז הסנהדרין לא יכלה להתכנס. כן, יש הרב מרגליות בספרו יסוד המשנה ועריכתה מעריך בזה. כן, הרב מרגליות הזה, כן. אבל יש במשך הדורות הרבה מחלוקות שאי אפשר להכריע בהן. אז איך נכריע בכל זאת? אז יש כאן איזשהו רמז של הגמרא בעירובין. תסתכלו שוב במקור הראשון למטה, מצד ימין. הגמרא שואלת, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. כלומר, אם אתה מסוגל לראות את כל הצדדים, אז אתה גם רשאי להכריע הלכה כדעתך נגד כל הצדדים. כי אנחנו סמוכים ובטוחים שאתה לקחת בחשבון את הסובייקטיביות של השני גם כן, את הסברה שלו. ולכן הלכה כדבריך. מה שאין כן, אם אתה מסוגל לראות רק את דעתך ואינך מסוגל להבין שיש מקום גם לדעה של השני, אם כן, אין הלכה כדעתך, כיוון שאינך אדם כולל. יש לנו כלל, אם כן, מי הלכה כמותו? מי שכולל את כל הדעות. כלומר, את כל הדעות בשיקול דעתו. זה לא שלמעשה להלכה הוא יפסוק ככל הדעות, אלא הוא שוקל ככל הדעות. זה כלל? לפי זה כלל. אבל זה כלל בהשגחה, זה לא כלל מעשי. כלומר, ההשגחה תסדר שאדם כזה תהיה הלכה כמותו. ברור? כן, אבל זה יכול לתת איזושהי אינדיקציה כלשהי. זאת אומרת, אם אתה רואה ציבור של אנשים שמחזיקים בדעה ואינם מסוגלים לשמוע דעה הפוכה, כנראה שאין הלכה כמו הציבור הזה. מה שאין כן, מי שמסוגל לשמוע את הדעה ההפוכה, כנראה שהלכה כמו הציבור הזה. כן? אם כי זו אינדיקציה יותר מדי רופפת כדי לסמוך על זה למעשה, אבל יש איזשהו כיוון שעולה מזה. כן? יש לזכור שבכל המחלוקות שיש לנו עם אחרים, תמיד אנחנו מביאים את דברי האחרים, אם כן הלכה כמותנו, כמובן. עכשיו, לפי זה אפשר להבין את דבריו של הרב קוק, דברים עמוקים מאוד, שבהם הוא מסביר איזה ברייתא תמוהה שאנחנו אומרים אותה כל יום בתפילת שחרית. אני קורא כאן מצד שמאל. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך אפשר? דווקא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? והלא, הם מלאים מחלוקות. אתה שואל, שני תלמידי חכמים, מה דעתם בחמישה נושאים? יש לך כבר 10 תשובות. שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. מסביר הרב, קודם כל אני אגיד לכם את העיקרון הכללי, חכמים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם על ידי המחלוקות שלהם. הוא מסביר איך. יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צוויון אחד בדעות ותכונות. כלומר, אם אתה רוצה שכולם יהיו בסדר, שלא תהיינה מלחמות, כולם יחשבו אותו הדבר באותו סגנון, ואתה תראה שיהיה שלום. כן, זאת המחשבה הטוטליטרית שדיברנו עליה בתחילת השיעור. ואם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת, והפך השלום. כמו שבא מישהו אמר, כששני הרבנים הראשיים היו הרב עובדי יוסף והרב גורן, אז אחד אמר, אי אפשר לשמור תורה ומצוות. למה? אני רואה מה שהרבנים הראשיים אומרים. כל מה שהרב ההוא אומר, הרב השני אומר הפוך. אתם רואים? מחלוקת. האמת, שאם זה כך, אני מציע לאדם כזה שישמור רק על הדברים ששני הרבנים הראשיים מסכימים עליהם ביחד. זאת אומרת, שני הרבנים הראשיים, ואז, מסכימים שאתה צריך לשמור שבת. אז תשמור שבת. על זה הם מסכימים. הם גם מסכימים שאתה צריך להניח תפילין. אז תניח תפילין. כן? אם תשימו לב, באמת, השטח של של המחלוקות הוא שטח דק, סך הכל. כן.
כל מה שאתה מסכימים, יש להם בעיה באש, ואז אני נתקרב באש, אני
נתקרב. תעשה רק מה ששני מסכימים. כל שאלה תשאל את שניהם, ואתה תראה שברוב הדברים יהיה בסדר. כן? אז תחמיר כשניהם, תחמיר כשניהם. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. כאן ההדגשה היא על המילה ריבוי. הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ויתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. אגב, מזה אנחנו לומדים מה ההגדרה של שלום באופן כללי. שלום זה מה ששומר על השלמות של כל צד. אבל אם השלום איננו שומר על השלמות של אחד הצדדים, זה לא שלום. זה קנייה. כן, אבל זה לא שלום, זה לא שלום. כן. רק 70. רק 70. כי 70 זה כולל הכל. לא, 70 זה כולל הכל ממש, כן? כי יש 71 פנים, אבל זה כבר פנים בתורה שלא כהלכה, זה מחוץ לתורה.
אנחנו בחזרה למשל רק 101 יהיה משלימה את היהודיות.
זה משהו אחר, מה זה קשור ל-70 פנים לתורה?
מדברים על ריבוי שיטות בהבנה.
כי 100 פעמים זה מה שצריך כדי לזכור. 100 פעמים ו-1 זה כבר מיותר, אז זה לשם שמיים. נכון, זה מה שהוא אומר, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. בעצם מה תפקידו של הרב? בא להסביר שמר אמר חדה ומר אמר חדה ולפליגה, שאין מחלוקת אמיתית, אלא זה דיבר בעולם כזה וזה דיבר בעולם כזה. כלומר, למשל, כשהרבי מסתמר אומר שאסור לעלות בחומה, הוא צודק או לא צודק? ודאי שהוא צודק, רק לא להלכה, כן? לא הבנתי מה? זה משהו אחר, אבל אנחנו מדברים על האם יש צד אמיתי במה שהוא אומר. אז אין דבר, לא אמיתי מה שהוא אומר, כן.
העניין הזה שיתראו כל הצדדים וכל השיטות,
כן, כן, אתה יודע? למה לא? זה מתברר במהלך אנחנו רואים את זה, ככל שהבירור התורני מתברר במשך הדורות, יותר ויותר צדדים, יותר דקים, יוצאים אל הפועל. יש דברים מוצקים וברורים.
עד שההלכה למעשה תהיה מכלול בפרט צדדים השיטות, איך
לא, ההלכה למעשה מתחשבת בעובדה שיש מישהו שאמר הפוך. למשל, חכם אחד אומר אסור, השני אומר מותר. יש הבדל בין אם החכם, אם בסוף נפסוק הלכה למעשה שנגיד מותר, מתוך הידיעה שיש מישהו שאמר אסור, ואף על פי כן אנחנו דוחים את דבריו, לבין אם אנחנו בכלל לא נדע שיש מי שאמר אסור. מובן?
זה מדרגה
עליונה? זה מדרגה עליונה יותר, בוודאי. כן? ואדרבה, גם העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, יראו כשמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם ייראה אור האמת והצדק ודעת השם יראתו ואהבתו ואור תורת אמת. כי הרי כל זמן שאני לא הוצאתי אל הפועל את הדעה ההפוכה שלי, אז אני מרגיש רע. אני יודע, ההלכה לא כמו שאני חושב, לא נתנו לי את האפשרות להביע את דעתי, ולכן המחלוקת היא חשובה, היא מוציאה לאור את אחד מהצדדים של המציאות. ודווקא על ידי שהדבר הזה הובלט, הוראה, אז אפשר עכשיו לפסוק הפוך מזה. כן? כי אנחנו יודעים שאתה יכול לחשוב ככה, אבל בכלל אנחנו פוסקים הפוך מזה. או בהתחשב בטענה הזאת.
מה יושב
מציאות לא טובה? מה זאת אומרת מציאות לא טובה? מה זאת אומרת מציאות לא נכונה?
יש לי מצב שהגיעו למציאות לא
נכונה. מה זה מציאות לא נכונה?
ראייה לא נכונה.
מה זה ראייה לא נכונה?
השקפת עולם לא נכונה.
יש השקפת עולם שאיננה אמת. כלומר שיפסקו הלכה, איך? לא הבנתי. נגד מה?
נגד האמת.
נגד האמת? זה תמיד נגד האמת ההלכה. הסברנו את זה. הלכה זה תמיד נגד האמת. האמת זה רק ריבונו של עולם. ההלכה היא בהכרח חלקית, אבל זאת ההלכה. או? זה תמיד ככה. למשל, יש הסבר נפלא של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, מה זה צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו? צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכה כמותו. צדיק ורע לו זה צדיק שהלכה אינה כמותו. זאת אומרת, הוא צודק הצדיק הזה, אבל לא בדור הזה. הקהל שבו הוא חי לא פוסק כך. אז הוא צדיק ורע לו. מה זה אגב רשע וטוב לו לפי זה? הוא מסביר, זה רשע שחי בשכנות עם צדיק שהלכה כמותו, אז טוב לו, כי הוא חי עם צדיק שמתאים לדור. אבל רשע ורע לו זה לא רק שהוא רשע, אלא גם הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שאין הלכה כמותו. זה נורא. כן? זה גם אסור וגם מותר, להלכה רק אחד מהם. זה הפך אחד מהשני להלכה. כלומר, אי אפשר בעולם ההלכה שדבר יהיה גם אסור וגם מותר. הוא חייב להיות או זה או זה. לא, אבל האמת היא כוללת הכל. האמת ניתנת להיות מובנת בכל מיני צדדים. אני למשל אשאל אותך שאלה. מה שאני מחזיק כאן, זה דבר מלבני או נייר? זה נייר וזה גם מלבני. אבל השאלה היא, מה הדבר שאצלי דומיננטי ביחס שלי לדבר הזה? אז יש מי שיחליט להתחשב בעובדה שהדבר הזה הוא נייר, והשני יחליט להתחשב בעובדה שהדבר הזה הוא מלבן. אתה רואה שני דברים אמת, רק השאלה היא מה אנחנו נעשה להלכה. זאת אומרת, אם מחלוקת כזאת תהיה בין רבנים, אם לעבוד עבודה זרה או לא, זאת אומרת שכל אחד יהיה מחלוקת האם דבר זה הוא עבודה זרה או לא. אני יכול להביא לך גם מחלוקת בזה. יש מחלוקת האם מותר לפנות למלאכים או לא בתפילה. אלה שאומרים שזה אסור אומרים שזה איסור עבודה זרה, ואלה שאומרים שמותר אומרים שזה מותר. הנה, שזה לא עבודה זרה. הנה, אתה רואה מחלוקת. אז מי שמתיר לפנות אל המלאכים נראה בעיני הרב השני כעובד עבודה זרה. נו, מה הבעיה? כן, בעלי התוספות יש. מה עושים? עושים מה שלהלכה. להלכה עושים רק אחד מהם. ההלכה היא שאסור לפנות למלאכים. אבל השני, אבל השני בכל זאת סובר שזה עבודה זרה. כן? כי אפשר לעשות שני מעשים. זה יהיה אפשרי. זה בשני ערים, זה בסדר. אז יש לך שני בני אדם. כי אז אתה פוגע באחדות של נפשו. זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. למשל, אני אצטרך לך שאלה פשוטה. לפי בית שמי, אישה זו מותר לשאת אותה, לפי בית הלל אסור לשאת אותה. אז מה הוא יעשה? יום אחד הוא יישא את אשתו, יום אחר היא תהיה אסורה עליו. יותר מזה, הילד שלי יוולד, יום אחד יהיה ממזר, יום שני יהיה כשר.
לא יום כן ויום לא, אלא מה שהוא יעשה, לא משנה איזה ויהיה
לך. אני מבין, אז הילד הזה יהיה ממזר או לא? לא? נכון, אבל אי אפשר לעשות שניהם. יש דברים שזה לא מנוגד, דברים שזה לא ממש מנוגד, אז אומרים, אתה רוצה, תחמיר, אבל אתה צריך לפסוק הלכה לכלל ישראל. כן. אתה לא צריך לפסוק הלכה, אתה צריך לעשות מה שהרב אומר. נכון. נכון. נכון.
איך אנחנו מסתובבים עם העניין שלא תעלה בחומה? יש רבנים
דברים שכן לא אומרים. אם הרב שלך אומר לך לא לעלות לארץ, אז אל תעלה. מה זאת אומרת? אתה תגיד לרב שלך אם הוא צודק או לא? אני לא מבין את זה. כן? זה בדיוק כאן ההוכחה למה שאני אומר. רבי זרע לא רצה לפגוש את רבו רב יהודה כדי שלא יאסור עליו לעלות לארץ. למה? כי הוא ידע שאם רבו יגיד לו אל תעלה, יהיה אסור לו לעלות.
כלומר שמי שלא עולה לך דבר מבית
הפה. נו, אז מה?
אז למה הוא לא שמע לרבו? הוא שמע את זה.
לא, הוא שמע, אבל הוא לא שמע את זה כהוראה. הוא שמע שזה דעתו. הוא לא אמר לו שזה הלכה למעשה. כי אם לא, אז מה אכפת לו לפגוש את רבו? למה הוא צריך להתחמק ממנו? כי הוא יודע שאם הוא יפגוש אותו ויאסור עליו לעלות, לא יוכל לעלות. כן. כן, זה קשור לזה. אחדות ההפכים זה אחד הצדדים של זה. כן. איפה אנחנו? אגב, אני רוצה לספר לכם בגמרא, במסכת שבת, יש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, האם מכשירי מילה דוחים את השבת. כן? מכשירי מילה זה דוחה את השבת או לא? מה זה מכשירי מילה? הרי לעשות ברית מילה בשבת מותר. מותר לקחת סכין ולחתוך את האורלה בשבת. זה דין תורה. השאלה, אם אין לי סכין, האם מותר לייצר סכין בשבת? להלכה אסור, בדת רבי אליעזר מותר. זה מותר להלכה. זה מותר לרבי אליעזר. לפי ההלכה, מי שעושה את זה חייב קראת. נכון? אבל רבי אליעזר סובר שזה מותר. הגמרא מספרת שהייתה עיר אחת בארץ ישראל, ששם היו קורטים עצים בשבת כדי לעשות פחמים, כדי לעשות ברזל, כדי לעשות סכין, כדי לעשות ברית מילה בשבת. ובאותה העיר היו מאריכים ימים ומעולם לא היו חולים, ופעם אחת גזרה המלכות גזרה על המילה ועל אותה העיר לא גזרה. אני לא מבין, אבל הם עשו נגד ההלכה. אז איך הגמרא משבחת את זה? הם עשו כדעת רבם, מן הסתם שהרב שם פסק כרבי אליעזר.
אבל כשנפסק במשנה נפסק כאחד
מהם אחרי שנפסק, זה בתקופה שלפני שנפסק.
מה המקום של ויש על מי שיסמוך? כלומר רב פוסק ואומר ויש, הוא אומר ככה ויש אבל ככה,
ויש הוא מחליט, הוא מחליט לא לפסוק, מותר לו, הוא מחליט להשאיר את זה לבחירתך.
אבל מה הבחירה שלי פה?
מה שתרצה, מה שינוח לך. כמו שהמשנה ברורה, לפעמים המשנה ברורה מביא דברי שני אחרונים, לפעמים הוא אומר אחרון ראשון כתב כך והשני, אבל השני כתב כך, כשהוא כותב אבל השני כתב כך משמע שהוא פוסק השני. אבל אם הוא כותב זה כתב כך וזה כתב כך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן, אם אתה סובר שמה שהוא, אם נראה לך שמה שהוא אומר לך זה לא עבירה, אז אתה שומע לו. מה? איך אתה יודע? מי לימד אותך מה זה עבודה זרה ומה לא? מי אמר לך שאסור להיכנס לכנסייה? מי אמר לך את זה? הרבנים אמרו לך. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לרבנים שהם לא יודעים, שמה שהם אומרים זה לא נכון בשם הרבנים. אולי הוא טועה, תברר. יש לך קושיות, תקשה עליו. זה מה שאומר רבי חיים מוולוז'ין, שאסור לתלמיד לקבל דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם. אם יש קושיות, אבל אם אין קושיות, אתה לא יודע למה הוא אומר. אולי זה מותר. איך אתה יודע מה נקרא עבודה זרה ומה לא? אם רבו אומר לו אין מצווה לעלות לארץ ואין לו קושיות על זה, אז אסור לו לעלות לארץ. נכון? אם יש לו קושיות זה משהו אחר. טוב, זה דברי הרב קוק כאן בנושא ורב שלום בנעיר. אתם מבינים עכשיו שהשלום לפי הרב יוצא לפועל דווקא מתוך ריבוי הדעות. כמובן שאנחנו לא נקרא את כל הטקסט של הרב בגלל שאין לנו זמן, אנחנו רק נראה דבר אחד פשוט בפסקה ו'. בינתיים דיברנו על מחלוקות בין תלמידי חכמים. מה אם מחלוקות סתם בין קבוצות בעם? אומר הרב, מידת צינת חינם גם היא צריכה להתעלות, זה מאורות כאן. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. מתוך כך אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד, ובפנימיות הלב הקשר הגדול ועצום. כלומר, זה מצוין שיש גם פירודי דעות, כי על ידי פירודי הדעות כל מיני צידדי חיים יכולים לצאת אל הפועל. אחר כך, אני כאן מדלג לשלוש או ארבע שורות, שכתוב, ומכל מקום, למרות שזה טוב שיש ריבוי דעות, צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ, וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל. כלומר, זה שיש מחלוקות, זה לא סיבה עוד שתגדף את השני בעיתונות. אבל מה שיש מהפירודים, ובפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי בנטיית אמונה וקדושה, מהכל אורות עליונים יתהוו. אחר כך הוא מרחיב את זה שזה גם נכון אפילו במחלוקות שאינם תורניות, אבל כאמור הדבר הזה צריך זהירות גדולה, כי כדברי המהר"ל מפראג, אף על פי שהיא לשם שמיים, שנואה היא המחלוקת.